התלמידים במכון מאיר שאלו כמה וכמה שאלות על המציאות אנחנו חיים בתוכה, מה ההתייחסות של התורה למציאות שאנחנו חיים. שאלה אחת היא, האם לעזתים יש סטטוס של אזרחים חפים מפשע? עצם הדבר הזה שהמציאו הביטוי של חפים מפשע, אני אומר שזה, הטעות היא בניסוח, היו צריכים מחפים על פושעים. כמו שהכוחות שלנו לפעמים הולכים לחפש איזשהו מחבל פה ושם, ואם הם פוגעים למישהו אחר, הוא חף מפשע. אני אומר שהם מחפים על פשעים, אני חושב שכולם מחפים על אלה. אז אפילו אם הוא לא באופן אישי מחבל, אבל הוא מחפה עליו. אין דבר כזה חפים מפשע. בכלל, בעם שנלחם נגד עם, אז לפעמים העם המותקף הוא מגיף, וגם אנשים שאין להם שייכות ישירה למלחמה הזאת, הם ננשים. במלחמה זה ככה. למשל באמריקה. היה מלחמה במלחמת העולם השנייה, שהנשיא האמריקאי הורה להפציץ את הירושימה ונגסקי, כדי שהיפן תיכנע. אני קראתי באיזשהו מקום, גנרל מק ארתור, הוא היה המצביא של הכוחות האמריקאים במזרח הרחוק. שאלו אותו, האם אמריקה הייתה יכולה לגבור על יפן גם מבלי שיפציצו את שתי הערים הללו? אז הוא אומר, הייתה יכולה, אבל הייתה צריכה לשלם במחיר של מיליון חיילים. לכן הנשיא אמר להפציץ את זה ואז נכנע. עכשיו, המהר"ל מפראג בספרו על הרש"י, על התורה, יש לו פירוש גור אריה, הוא מביא במלחמה שעם מותקף, ואחרי זה העם המותקף הוא מגיב, אז אפילו אם הוא מגיב ופוגע, מה שנקרא אזרחים שאין להם קשר ישיר למלחמה, היות והם שייכים לאותו עם, אז אף אחד לא אמר שזה חפים מפשע. בעלות הברית לא הפציצו גם ערים אזרחיות? אני לא מדבר על הנאצים, נאצים לא אכפת להם בכלל, אלא גם מדינות אחרות, כדי ללץ את האויב. אז לא שייך להגיד חפים מפשע. אין דבר כזה עם פשע. היות והם שייכים לאוכלוסייה שנלחמת נגדך, ואתה כדי לפגום וכדי לבלום את האויב, אתה צריך לפעמים גם עיר אזרחית, כמו בכל המלחמות. לא יפציצו גם ערים, אז חפים מפשע. אף אחד לא אמר, פתאום, פה בא ביטוי חפים מפשע. כלומר, הביטוי הוא לא נכון, וגם במלחמה מר"ל אומר, אין דבר כזה חפים מפשע. אם הוא שייך לעם שנלחם נגדך, ואתה מדובר לא שסתם אתה הולך, אתה עושה את זה בתוך אקט מלחמתי כדי להחליש אותו או לאיים עליו. אז אפילו אם יש שם אנשים שאין להם קשר ישירות עם זה, היות והם שייכים לאותו עם, זה חלק מהמלחמה, ולא שייך להשתמש בו מהביטוי חפים מפשע. זה דבר לא נכון. עכשיו, האם מותר לבצע החלפת שבויים באיזה מחיר? אם כן, תראו רבותיי, עשינו בתלמוד, במסכת גיטין, יש ביטוי כזה במשנה, אין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם. ואחד הנימוקים למה? כי שאם יבדו באיזה מחיר שהם ירסו, זה כלומר, ייתן להם מין דחף כזה, לחטוף עוד פעם ועוד פעם, וככה לשחות עוד ועוד כופר. עכשיו, בתלמוד מוזכר יותר מגדי, איך, מה זה מתמיים? נגיד באותם הדורות שעבד היו מוכרים עבדים, אז נגיד עבד שהיה, נגיד $10,000, כן? נגיד בכסף. יותר מזה, בגלל שירגילו אותם. ונחלקו רבותינו הראשונים, מה הדין אם קיימת סכנת נפשות לשבויים? כי אז באותם הדורות בדרך כלל היה מה שנקרא היום בארץ פרוטקשן, שערבים ביחוד בדרומה של ארצנו באים לאיזשהו בר מפעל ואומרים לו, תשמע, אם אתה לא נותן לנו סכום זה וזה, אנחנו נשרף לך את המים. זה נקרא פרוטקשן. אבל בשבועים היום זה לא כל כך נמדד בכסף. הם רוצים להפעיל לחץ בזה ש יתפסו מישהו מפה, שישחררו אחרי זה מחבלים ארורים שיש להם מאסר עולם. אז היום זה לא ממש מחיר כסף. ביום זה אתה לוחץ על, על זה כדי שתיתן לי, שתיתן לי את זה. אז באמת הרמב״ם כותב, הרמב״ם מפירושו לתלמוד כותב, ש, שגם אז, שאפילו אם השבוי הוא בסכנה, אז כדי למנוע שלא יתרגלו, אז לא פודים. כך אומר הרמב״ן, לא כולם סובים כמו הרמב״ן. ברור. עכשיו, בזמננו אנו, כשהם תפסו בני ערובה, אז בלי סוף הם יכולים לשחות, נגיד יש 200 וכמה בני ערובה, והמדינת ישראל יש לה כמה אלפים, לא סתם אנשים חפים מפשע, רוצחים שלפי החוק הפשוט מגיע להם עונש מיטה, רק בגלל ההומניזם, לא במקום הנכון, הכניסו אותם לבתי סוהר, שזה למעשה בתי הבראה, יש להם חשמל, יש להם טלוויזיה, בקיצור, דברים, אני בילדותי הייתי ברוסיה הסובייטית, לא שמעתי שבבית סוהר יש טלוויזיה ויש חשמל ויש שעשועים ודברים כאלה ויש קנטינה, אני לא שמעתי שיש דבר כזה בגן עדן של הפולים. גם ברור שזה טעות, כן? בגלל שזה טעות, כי זה נקרא יותר מכדי דמיהם. יותר מכדי דמיהם, אז מחר יכתבו עוד הפעם יהודי, ויגידו שאם אתה לא מסגיר לי את הבית הזה, אז אין לדבר סוף. אז מדינה בתור מדינה צריכה לקחת חשבון לראות את המבט הכללי על טובתה של המדינה. נכון שזה כואב וזה, אני לא יודע את הביטויים איך להגיד, שזה מפריע שהגויים האלה יכולים ללחוץ על עם ישראל, אבל אם זה יותר מכדי דמיהם, אז בגלל 200. אם אצלנו כל אדם הוא עולם מלא, אבל ככה נראה ש, 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 ש... טוב, אבל אין שקובעים את זה, זה לא שואלים אותי, אבל צריכים לדעת שאצלנו הלכה מתייחסת גם לדברים האלה, ופה זה נקרא יותר מכדי דמיהם. עכשיו, יש פה עוד שאלה, האם לערבים בארץ יש, יש דין של גר תושב? אצלנו יש את הביטוי כזה, שפעמים שאלת חכם היא חצי תשובה. זה ששאלת השאלה הזאת, האם הוא, אני מניח שהוא למד, מה זה נקרא גר תושב? גר תושב זה נקרא, הוא לא עובד עבודה זרה, הוא שומר שבע מסוד בנוח, הוא מתנהג כמו בן אדם. אני לא יודע אם הערבים קיבלו על עצמם להיות גרי תושב, חוץ מזה בזמננו שאין יובל, אין בכלל מושג של גר תושב. אז לא שייך, הוא תושב שהמדינה נתנה לו, אבל הוא לא גר תושב. אז ברור שלא שייך לקרוא לו גר תושב. אם כן, מה צריך להיות החוק לגבי אזרחים ישראל לנושאי נשק, ומתי יהיה אפשר לראות? אני חושב שבזמננו, זה לא אני קובע בזה, יש משרד צריכים היום, היו זמנים שלקבל נשק זה היה סיפור שלם. היום המציאות הכריחה שהאזרחים שיש להם נשק, עד שכוחות הביטחון יגיעו, והם מוגבלים בכל מיני חוקים שזה היה טוב בתקופת ימי הביניים, אבל לא עם התקדמות הטרור, החוקים האלה לא שייכים. ברור שמותר לפתוח, אם אתה רואה שמישהו יורה עליך, אז אתה אפילו אם אתה לא חייל, אז לפי דין תורה, אני לא אומר לפי החוקים, אני לא מתמצא בחוקים אחרים, לפי דין תורה מותר, לא מותר, שצריך להשיב באש למקומות הירי, כל מי שיש לו. ואני כבר באמת שומע שיש היום הרבה אזרחים, וקצת שינו את החוקים שנתנים יותר בנקל נשק קטן לכל מי שיכול. היום בכל מקום, וכבר שמענו שכוחות הביטחון לא היו ואזרחים. עם תושייה הצילו אזרחים. טוב, אם כן ודאי שיהיה מותר לראות, זה לא לראות סתם ככה, לראות להגנה אני מדבר, פשוט. האם רצועת עזה היא חלק מארץ ישראל? ברור שרצועת עזה חלק מישראל, ועשו את המשגה לפני כ-20 שנה, שהסגירו את חבל ימית, לא את חבל ימית, את חבל גוש קטיף, לידי המחבלים. אני זוכר שעניתי שם, ואנחנו עשינו הפגנה, היינו בכפר מימון, ורצינו ללכת מרגלי לכיוון הגוש כדי להבליט לממשלה שאנחנו לא רוצים, אז התקבע לה ידיעה שמי שיצא מן הגדר יפתחו עליו באש, וזה היה איום ממשי, איימו על אנשים בהריגה או ברציחה. אם אז עכשיו אוכלים את זה, הסגירו את חבל עזה למחבלים, ועכשיו זה נפח לקני שיגור עם כל המחבלים למיניהם. ודאי שזה ארץ ישראל, שאסור להסגיר את ישראל, גם צפון הגליל, שהסגירו את זה, ועכשיו הסגירו את זה, ועכשיו המחבלים השתלטו שם, והמחבלים שם, אני לא יודע אם יותר גרועים מהמחבלים בדרום, בקיצור, זה מחבלים שאצלם רק שפיכות דמים, זה מה שהחיים שלהם. ברור שאיפה שהחיים מועלים בארץ ישראל ולא מחזיקים אותה, אז עם ישראל סובל אחרי זה עד היום הזה. ודאי שזה מארץ ישראל. מה התשובה שעם ישראל צריך לעשות בזמן העולם? זה ברור. זה כבר הזכרנו את זה, אז ברור. עם ישראל קודם כל שיבין, שיבינו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. הרב חרלאפ היה תלמיד חבר מהרב קוק. הוא כותב שבדורנו המצווה של יישוב ארץ ישראל הוא העיקר. כלומר, זה כל הדורות יש. הרמב"ן כותב במצוות שיש לנו חיוב בכל הדורות לגור בארץ, אלא לא יכולנו, היינו אנוסים. היום שההשגחה האלוקית מאפשרת לנו, יש מצווה לתקן את חטא ולא לעלות על הדעת להסגיר חבל ארץ לידי שלטון זר. ולי אין ספק שאחת הסיבות שאנחנו סובלים זה בגלל החטא המרגלים של אז וחטא המרגלים של היום שממשיכים היום. בוטים בארץ הזה כאילו זה דבר שניתן למסחר ואנחנו ניתן לו. אצלנו בתורה כתוב, אם ישירו גויים בארץ הם יהיו לסיקים בעיניכם ולצננים בצדיכם. מה זה סיקים וצננים? נגיד אדם הולך ביער, יש שם עצים גבוהים, ואפילו אם יש רוח חזקה, עצים גבוהים ולא מזיקים לו. אבל אם יש שיחים נמוכים, קוצניים, פתאום בא איזשהו שערה ודוחפת אותו ודוקרת את האדם. הוא לא יודע מאיפה זה בא. אז גם פה הם נלחמים נגד עם ישראל, בדרך כלל מלחמת העלמה, הם מלימים את זה. לא, לא חזיתית, לא כמו צבא מול צבא. כן? ככה זה בדרך כלל כל המחבלים. הוא בא בלילה, הוא בא פה, הוא שם מיתן. ולסיקים ביניכם ולצננים בצדיכם, ישאיר אותם בארץ, אסור לנו להשאיר אותם בארץ. אני לא אומר שלא לעזור להם מבחינה אנושית, לבנות להם שם, לעזור להם, כן, אבל לא פה. זה שייך לעם ישראל, ועם ישראל צריך לפתח פה את החיים שלו. אנחנו מוכנים לעזור, כמו שמדינת ישראל, היא עוזרת למדינות באפריקה ובשאר מקומות, פיתוח חקלאות וכל מיני דברים שבארצות ערב אני חושב שאין להם דברים כאלה. המדינת ישראל אכפת להם על טובת האנושות כולה. אז אפשר להשקיה וגידולים, כל מיני דברים כאלה לעשות את זה. ברור. אז מה התשובה שעם ישראל צריך לעשות? קודם כל שעם ישראל צריך, קודם כל בנושא של ארץ ישראל. וכל מיני זה עם ישראל, יש לו תורה, התורה אצלנו לא התחילה מאתמול. יש לנו שבת, יש לנו קדושת חיי משפחה. קדושת החיים של אדם ישראל היא שונה במהותה מכל התנהגות של מישהו מבאי העולם. הוא עושה מה שבא לו. ואצלנו אנחנו לא חיים כדי להסיק בילויים ושעשועים באמריקה. מה מטרת החיים שלהם? הם רוצים נוחיות חיים. אני קורא לזה בילויים ושעשועים, ולשאול את עצמם לאן הערב. אין לו מה לעשות. בן אדם שהוא שייך לעולמה של תורה, שמעתם פעם שהוא ישאל את עצמו, אין לי מה ללמוד, אני כבר למדתי את כל התורה כולה. אני תמיד כשאני מדבר עם תלמידים צעירים, אני אומר להם, אני מאחל לכם שלכם לא תהיה אף פעם השאלה הזאת, שאנשי תרבות מבוגרים שואלים לאן הערב. אתם תלמדו, אם זה משנה, אם זה גמרא, אם זה... התורה מקיפה את כל תחומי החיים. אני לא שמעתי שאדם רציני, או תלמיד רציני, כי אין לי מה לעשות הערב. אין שאלה כזאת. הוא לומד מה שהמורה אומר, או להתכונן, או לחזור. אין דבר כזה מה לעשות. אדם לומד עד שהוא עייף, הולך לישון כדי למחרת, אוכלית. אבל בעולם המכונה תרבותי, כל יום יש שאלה לאן הערב. קונים כרטיס, יושבים בחושך, לפעמים חוטפים חזזים בראש, וזה נקרא מופע תרבותי. בתורה אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם, לא יש שאלה מה לעשות. בוודאי שצריכים לחזור. הוא שאל מה התשובה שם יצריך לעשות. קודם כל מבחינה לאומית, לרצות את ארץ ישראל. לא לעלות על הדעת, להסגיר חבלי ארץ לידי הגויים. ואם הארץ היא בידינו, אסור לנו להסגיר חלק ארץ מהם. אבל אם אנחנו אנוסים ולא יכולים, זה משהו אחר. אבל אם אנחנו במו ידינו ניתן את זה, ברור, וחוץ מזה צריכים לפחות להתחיל בשמירת שבת בפרסיה. יש לנו בזמן האחרון המון תאונות דרכים, ויש עומס. האם מישהו שאל למה אנחנו סובלים את זה? לעניות דתי, אם כבישי הארץ נרמסים בקדושת השבת, אז משלמים את המחיר. פשוט. אז לכן צריכים לדעת שכל אחד ואחד יכול שהציבור כולו יבין. שבת לא נוסעים ולא מבשלים. שבת זה קדושת השבת. ושמרתם את השבת. חז"ל אומרים, אם היו שומרים שתי שבתות, מיד נגלים. אלה לא רוצים. אז אין ספק שאנחנו סובלים. גם עם ישראל צריך לעשות, וכל אחד ודאי צריך לראות אם הוא יהודי, האם הוא באמת מתנהג מה שהציפיות והדרישות מכל יהודי, מה התורה רוצה מאדם, שיחיה חיי קדושה, יאהב את אדם את חברו, יאהב את ארץ ישראל. לצערנו הרב, אני מדי פעם בפעם, כל שנה זה מקומם אותי, אני שומע, נגיד לפני חג הפסח, יש פרסומות, בואו ותחוגו את חג המצות על גדות הדנובה. יהיה גלת כושר ויוכלו לא שרויה. אפשר להתמוגג מרוב צדקות. שהם שרויים על אדמת יחד, זה כמו מפה ניסול יפו, שום דבר. מה זה? איך ייתכן שיהודי מחר לא נופתע שיעשו דבר כזה גם על גדות הנילוס, יפתחו מלון, ויגידו שזה גלת כושר, בואו ותחוגו את יציאת מצרים, על גדות הנילוס יהיה גלת כושר, ויוכלו לא שרויה. איך אפשר דבר כזה? לי ספק זה אחת הסיבות שאנחנו אוכלים את זה. צריכים לאהוב את הארץ. והרמב"ם פוסק שאין לצאת לחוץ לארץ רק לדברים בודדים, אבל ודאי שלא ללכת לפוש בשוויץ, אתה רוצה שלג? יש לך שלג בחרמון. פשוט, יש שלג, יש קצת. ארץ ישראל, אני זוכר, אחרי מלחמת ששת הימים, כשעם ישראל היה מהצפון עד שארם א-שייח, אז הרדיו ישראל היה אומר, דומני, 15 אזורי אקלים. 15. אני זוכר, אני בילדותי הייתי גם באוקראינה. שם אתה נוסע יום שלם ולא משתנה שום דבר. פה, בארץ, אחרי שעה נסיעה, אתה בעולם כלום, אתה נמצא בטבריה, חם לך, אחרי שעה אתה בחרמון. שעה, אתה נמצא פה, בהרים, 15 אזורי אקלים. ברוסיה, אין דבר כזה, גם באירופה. נסיעות של שעות, פה, אחרי שעה אתה בירושלים, אחרי חצי שעה אתה בים המלח. אקלים אחר, פה קר לך ושם, זה מלטה שארץ ישראל, מסוס כל הארץ, יש בה משהו מכל האקלים שיש בעולם וכל האפשרויות. יש מדבר ויש יישוב, יש הרים ויש גבעות, יש ים ויש, הכל יש. אלא מה? זה לא כמו מדבר נבדה, יש לנו מדבר יהודה 30 קילומטר, ושם זה מאות, אבל בעיקרון יש הכל בארץ ישראל, תמצית הכל. אם גם בדיוק,
באותו נושא, האם הלוחמה זה שייך רק שתושבי ארץ ישראל היהודים כאן יחזור בתשובה, וגם זה שייך ליהודים בחוץ לארץ?
ברור, ברור שיהודים שמצאים בחוץ לארץ, לפי ההשקפה של תורת כמה שאני מבין, הם צריכים לשאוף ולהגיע לארץ הזה, שימכור את הביזנס שלו, יזכיר אותו, אני לא אומר שיפסיד את הבית שלו, ויבנה פה את החיים שלו. ידעת שאין עתיד לעם ישראל בגולה, ואנחנו רואים היום גם שהאנטישמיות, גלי האנטישמיות, צוברים תאוצה. אפילו באמריקה, שאומרים שוויון וקדמה, זה מליצות, אבל בפועל, השנאה האנטישמית צוברת תאוצה. זה אין לזה שום בעיה. ואין צריך לומר ברוסיה הסובייטית, או בארצות אחרות, גם באמריקה, שהכריזו על שוויון וקדמה, וזה רק על הנייר. למעשה, מה שאנחנו שומעים, מה שאני... צובר תאוצה, אני זוכר, אחרי המלחמה, אני הייתי ילד קטן, בזמן המלחמה הייתי ברוסיה הסובייטית. אחרי זה, היה אישהו הסכם, כל המדינות עם רוסיה הסובייטית, שכל הפליטים שנמלטו לרוסיה, שהיא תחזיר אותם. זה אחד הדברים שהסובייטים קיימו, ממתי הם קיימים הסכמים, אבל זה הם קיימו, והחזירו. החזירו אותנו בתור אזרחים של פולין. כשבאנו לפולין, בפולין אנטישמיות היא הייתה יותר קשה מאשר בגרמניה. יהודי שהולך עם זקן, אם היה נוסע ברכבת בפולין אחרי המלחמה, הוא היה בסכנה. אצל הגרמנים זה לא כך. הגרמנים זה כמו שיש מושג כזה בתלמוד, עריות תרבות. אתה מעלף ערי והוא הולך על בני אדם והוא לא נושך ולא מתנפל עליו. הגרמנים קיבלו הוראה, עכשיו אתה לא תוקף. הפולנים חדורי שנאה התנכלו לידי גם אחרי המלחמה. זה לא בחינם, נבחרה פולין אצלם עם גי השריפה שם, המשריפות. הם ידעו שמי יש להם עסק הגרמנים. והם, האוקראינים וכל אלה, הם שיתפו פעולה. הגרמנים, לא שאני מלמד זכות על הרשעים האלה, אבל הגרמנים הם עריות תרבות. היום הם לא תוקף. הסיני, בכל הכולם, כולם שונא ישראל, זה צריכים לדעת, אין דבר כזה, ידידים לישראל, לפעמים יכול להיות איזשהו אינטרס פה ושם, אבל ידידים, אין דבר כזה. אנחנו צריכים לשאוף שכל אחינו יבוא לארץ ישראל, ויש יהודים בעלי אמצעים שם, אם הם בעלי מפעלים, יקימו פה את המפעל, או יהיו שותפים במפעל אחר, יקימו תעשייה, ואם הם רופאים או משהו, ימצאו עבודה פה גם בארץ. למה צריכים להיות דווקא? אם הוא רוצה להרגיש שייכות לעם ישראל, אז זה המדינתו, ושתהיה מדינה עם ישראל, לא אלה שרוצים לטשטש את הציות היהודית. אם היו שומעים אותם, אז כבר לפני 100 שנה לא היה, אז שריד ופליט לעם ישראל. כולם היו נפחים לגויים, ואלה הם התוצאות שלהם. עם ישראל יש לו תרבות, יש לו ערכים אמיתיים, ולכן זה חשוב שעם ישראל יחזור לצו, יכונן את ממלכתו, וראה אחרי זה קצוף. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זאת אומרת, השגחת השם רוצה שירושלים לא ישדרו מפה איזשהו סרטים או דברים כאלה, אלא מה האדם יעשה, מה שאיפתו של אדם בעולם הרחב, שיעבוד וירוויח כסף. אבל לקראת מה אתה שואף? אף פעם לא שואלים שאלה קצת מעמיקה. רוצים לברוח בזה. הם חושבים שמי שחי חיי תורה הוא משועבד. ואם אדם שחי מה שבא לו, הוא חופשי. זה טעות, איך אומר רבי יהודה הלוי? עבד השם הוא לבדו חופשי. כלומר, עבדות או חירות, אם אדם עושה את מה שצריך לעשות, אז זה לא נקרא עבדות, הוא רוצה לעשות את זה. ניקח אמא, יש לה ילד, והיא צריכה נגיד לקום בלילה, להכיל אותו, להחליף אותו, והוא בוכה פה ושם. האם שמעתם פעם שאמא נורמלית תגיד, וואה, אני לא רוצה, אני רוצה חופש. אין דבר כזה שאמא נורמלית תגיד, למרות שזה קשה לה, אבל היא עושה את זה בשמחה. שנקרא, מה שנקרא שזה מקומם את האדם, אם הוא עושה דבר בניגוד להכרתו. אחד, הוא קונה אותו לעבד והוא משבד את עבודת פרח. זה בניגוד לקראתו, אבל אם אדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז אומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, הוא לא משובט לסיפוק היצרים, כמו שרוב העולם כולו אומר, הוא חופשי, איפה הוא בן אדם חופשי? הוא עבד משובט בלי התוות שלו, בלי השתייה שלו, בלי האישון שלו, או שר דברים שלא רוצה לפרט פה, מספק את היצרים שלו, אז הוא לא יכול לחיות, הוא חושב שלא יכול לחיות, אז הוא חופשי, הוא משובט, הוא עבד. מי שעושה את מה ש... אדם נמנע בשבת מלעשות מלאכה, אבל הוא מבין שככה צריך להיות. זה כמו אותה אימא שצריכה להקים בלילה ולטפל בגדיים. אם אדם עושה את מה שצריך, זה לא נקרא מי... כפייה זה נקרא עם אדם, זה בניגוד להכרתו הפנימית. הפנימית האמיתית, לא מה שהוא חושב. רוב העולם הם עבדים. יכולים להגיד שהם, ברוסיה הסובייטית אומרים, וולניה נרודה. הם חופשים. ברוסיה הסובייטית, אדם שעבד באיזשהו בית חרושת, הוא לא יכול על דעת עצמו לעבור למקום אחר. אם הוא עבר שם, זה עבדו לעולם. אתם מבינים? אין דבר כזה. תראו רבותיי, כשיש עונש על עם ישראל, אז גם אנשים ישרים וגם אנשים טובים, לא שמגיע להם עונש, אלא היות והם שייכים לכלל, תראה, אם יש זכות גדולה, אז הצדיקים ניצלים, יש דבר כזה, אבל אם לא, אין לו זכות שתגין עליו שהוא ינצל. זה לא כמו שרי, שקראנו בפרשת השבוע, שלקחו את שרי לבית המלך, ואחרי זה כתוב, וינגה השם את פרעה נגעים גדולים על דבר שרי אשת אברהם. הייתה לה זכות, היות והיא שירתה אברהם אבינו, ואברהם אבינו היה לו זכות התורה, אז לא רק שהיא ניצלה, וינגה השם את פרעה נגעים גדולים, הם הוקו שוק על ירח. ואם אתם למדתם בתנך, מישאל חנניה ודניאל, אלו שזרקו אותם מתוך כבשן האש, לא רק שהם ניצולו, אלה אלה שזרקו אותם נשרפו, אבל זה בשביל זה צריכים להיות בדרגה גבוהה. עכשיו, יהודי, כל יהודי שנהרק על ידי גויים, אך ורק משום שהוא יהודי, יש על זה גמרא במסכת סנהדרין מ"ז. כי נתנו בשר עבדיך עוף לשמיים, בשר חסדיך לחייתו ארץ, יש עבדים ויש בבחינת חסדים. מי שנהרק אך ורק משום שהוא יהודי, אפילו אם כל החיים שלו הוא לא שמר שבת, זה קדוש יאמר לו. כל חייל שנהרק אך ורק משום, למה הם הרגו אותו? רק משום שהוא יהודי. אז קדוש יאמר לו. אין לו זכות כמו אלו שבכבשן האש, שהוא זה בשביל זה צריכים גדולים. אז לכן השאלה היא נכונה. אבל אנחנו יש ביטוי כזה בחז"ל, בהדי הוצא לה כקרבה, זה מאמר בתלמוד. נגיד, אדם מנקש עשבים בין הכרוב, אז לפעמים עם הכוש הוא פוגע גם כרוב. אם הקדוש ברוך הוא מביא עונש קולקטיבי, עונש גדול, כדי שהפרטים ימלטו, יכול להיות דבר, אבל זה צריכים שינוי חוקיות הטבע. אז זה בודדים זוכים לזה, נכון? לפחות מזה אנחנו לא יכולים לדעת טובים או לא טובים לפי הזכויות, זה לא אנחנו קובעים, זה בשמיים. אז יש לפעמים כאלה שניצלו פה ושם, יש, אבל אנחנו לא יכולים. אז לא שהוא ניצול, יש לו זכויות, אנחנו מאמינים שיש גם חיי נצח, הנשמה בעולם הנשמות, יש. החיים לא נגמרו פה. אלא השאלה למה הוא לא ניצל. אז בשביל זה יש כאלה שיש להם זכות עד בכך, וזה בודדים. שזה נגד החוקיות שהטביע בורא, שנתן לשטן יד לעשות כל הדברים האלה. אז בקיצור, גם הישרים וגם מי שמתבלם פה ושם רואה איך ש... למשל, בודדים ניצלו פה ושם, זה נכון, בודדים. שהיה להם זכות אבות או משהו, אבל ככה להינשא צריכים זכויות גדולות. השטן מקטרית, יש בדיוק כזה, השטן מקטרית בשעת הסכנה. אז אם בא עונש על כולם, אז לפעמים גם אנשים שלא מגיע להם, הם נספים, איך כתוב, הרב קוק כתב על זה המלחמה, הצדיקים שנספים, כן, זה, כלפי שמה, יהיה בזה חשיבות, שזה מחבר על הדור, זה לא הולך לאיבוד. אבל אין זכויות עד לכך שינצל, אתם מבינים? בשביל זה צריכים, יש בודים כאלה בדורות הקודמים שניצלו, אבל זה חריג. אבל באופן כללי אדם אין לו זכויות, כי יש חוקיות איך שההנהגה האלוקית מנהיגה את העולם. טוב, אנחנו צריכים לעשות כל אחת את מה שהוא יכול להיות יהודי, כמו שזה, לשמור תורה ומצוות, ולגאול את הארץ וליישב אותה, ולא להסגיר ארץ ישראל לידי הגויים. ואחינו בני ישראל שנמצאים בגולה, צריכים לדעת שתקופת הגולה נסתיימה. אתם יודעים שבשירת האזינו כתוב פסוק, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. מה זה זכור ימות עולם? אז רש"י מפרש, תתבונן מה שהיה בדור אנוש, בדור המבול ובדור הפלגה, איך שהאנושות נענשה בגלל המעידות שלהם. זה בעבר. ללמוד היסטוריה ולראות מה שאתה השגחת השם, ולא סתם ללמוד שהיה קיסר ביפן, הוא מהלך שנתים שנה, וזה שתי לחמוד, אין בזה חשיבות כקליפת השום. אלא לראות, זכור ללמוד רמבינו שנות דור ודור, בדור שאתה חי, תתבונן מה ההשגחה הלוקית רוצה ממך בדור הזה. זה כותב הרב חרל"פ, שבדור שלנו, הנושא של ארץ ישראל היא הנקודה העיקרית. לגאול את הארץ ולשבת, כמו שהזכרתי בהתחלה, שבגלל המדיניות של, של נבחרי הציבור של עם הזה, חשבו ללכת לקראת הפראים האלה, להסגיר להם את הארץ ולשיב אותה, ברור.
טוב, הרב, כן. אם, כמו שאני שאלתי את הרב דוד חי כהן,
כן.
שאני לא יודע מה שהרב עכשיו אמר, יצאת סיפוק לאבא ואמא שהבן הצעיר, נהרג שם,
ברור.
אם זה היה חייל, או אם זה היה...
אז רב, זה לא משנה, נו, ודאי, נו.
ואם אני יכול גם להיות
בעל
חוצפה, נהרות, רב קוק, כשהוא כותב על זה, הוא נותן תקווה, הוא נותן קצת שזה לא לשווא,
ברור.
העולם הופך להיות מקום יותר טוב.
כן.
אז אם הרב יכול להגיד משהו על זה, לתת חיזוק לה...
כן.
הורים האלה והעם שיושב בכל כך הרבה אבל.
כן, אני ברור. אני הזכרתי את מה שחזל אומרים, שמי שנהרג אך ורק משום שהוא יהודי, אפילו עם כל החיים שלו, הוא לא קיים תורה ומצוות, זה קדוש יאמר לו. דומני שמספרים בשם רב שלמה זלמן אורבך, אחד אמר שהוא רוצה לנסוע לחוץ לשטח קברי צדיקים. הוא אמר, תיסעו להר הרצל ותתפלו שם. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מבינים איך זה פועל, אבל ודאי שזה פועל. גם מה ש... יש ביטוי כזה שנספים גם אנשים שבדרך הטבע הם, הם אנשים שומרי תורה ומצוות, ומחכים. אבל יש חשבונות ש... והם מחפרים על כלל ישראל. זה נכון, הם מחפרים על כלל ישראל, ובזכותם יימשכו החיים. ואנחנו שמאמינים בחיי נפש יודעים שהוא לא נמצא בעולם הזה, הוא נמצא בעולם הנשמות, ובזכותו, הקדוש ברוך הוא, ישפיע טובה על, על, על עם ישראל. כל אלה שמסרו את נפשם, כל חייל שהוא נפגע בגלל הרשעים הרבים האלה, אז המשפחה שלו והעם ישראל ינצל בסופו של דבר. כמובן שזה כואב. אנחנו שמאמינים בתחיית המתים ובשירות הנפש, יודעים שקוראים תמיד את הפסוק שכתוב בתורה, הצור תמים פועלו, כי כל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה פסוק שאנחנו אומרים אותו בכל הלוויה של צידוק הדין. הרי נפטר מישהו, זה כואב. אנחנו מצדיקים את הדין, כלומר לא באים בתנונה כלה בשמיה. למה קרה לי מקרה כזה, הבן שלי הוא צדיק, הקרוב שלי הוא ישר, למה בא לו דבר כזה? אנחנו נראים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה, סימן שיש איזושהי סיבה, היא נעלמה מאיתנו, אבל אם אנחנו מקבלים את זה ומצדיקים את הדין, אז זה ככה. ופה כתוב הצור תמים פעלו, לא כתוב האלוקים תמים פעלו. צור הוא מקור הבריאה. אז אם אנחנו רואים שבבריאה יש תופעות של הרס וחורבן, זה יכול, מה לא אכפת לו? אז בא הנביא ואומר, הצור תמים פעלו, גם פעולות הרס שנעשות בעולם, הם מתמימים ומשלמים, לדוגמה בשבת. אני לא מניח שכל מי שלמד מלאכת שבת יודע שבשבת מקלקל פטור. זאת מלאכת מחשבת. אבל אם אדם קורע בגד על מנת לתפור, או הורס על מנת לבנות, אז הוא כן חייב. כי המטרה היא, גם כשהקדוש ברוך הוא מניש את ומסלק אותו, זה הרס לשם חורבן. לכן אנחנו אומרים את זה בהלוויה. הצור תמים פעלו, גם פעולה שנראית בינינו כהרס, היא תומנת בחובה, משהו בניין שכרגע אני לא מבין למה, אבל אני מאמין שזה ככה. אז לכן כל אותם הקרובים שנפגרו, הם מחפרים על כלל ישראל, והם יהיו מליצי יושר עבור המשפחה, ואנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא ישבית את מדינינו, יסלק אצלנו, ושעם ישראל יתעורר לתשובה, ידע שהוא עם המחר, שיש לו תפקיד אלוקי לתקן ולרומם עולם במלכות שדי. מטרת החיים זה לא כמו שאנשי המכונים תרבות, לן הערב בגילויים וישעשועים. אדם צריך כבו, אבל לא שזה מטרה. אדם צריך לנוע, בסדר, אבל לא שזה, לא בשביל זה הוא חי. הוא חי לערכים אמיתיים. ושהלוואי שעם ישראל ידע את גודל האחריות שלו כלפי עצמו וכלפי העולם כולו. כי מציון תצא תורה ודבר השם. אנחנו מאמינים שמהדברים האלה שעם ישראל יצא מחוזק ומחושל, ויירו כל עם הארץ את שם השם נקרא עלינו, שעם ישראל יתגבר על אויבים ויצא מזה כתר השם גדול, והעיקר שלא לבית תקווה. עברנו מצבים קשים, אנחנו עוברים מצב קשה, נקווה שמזה יצא מחוזקים ומחושלים. אני רוצה לאחל לכל אחינו העיקרים בארץ, ואם יש גם בגולה שישמעו את זה, שגם אתם תחשבו קצת שיש עניין לעזוב את הגולה, ותעזבו את הגולה בעוד מועד, שעדיין אתם יכולים להוציא את המטלטלים שלכם ואת מה שיש לכם מהרחוב. מחר יהיה כמו דרום אפריקה, הקושי מעלו לשלטון ולא נותנים יהודי באופן רשמי, אולי יש דרכים אחרות, אם הוא אוכל את הבית לא יכול להוציא את הכסף. מחר זה יכול להיות באמריקה, יגידו ש... שלכן תבואו לפה עם הקפיטל שלכם, תבנו פה חיים, זה מקומו של עם ישראל, אין עניין להמשיך את הגלות היום. עלו והצליחו.